שלום וברכה, שבוע טוב, בוקר טוב. היום יום ראשון, כף ג' במרחשוון, שנת תשעין ב'. ובכן קהל קדוש, אנחנו ממשיכים כרגילנו בימי ראשון בלימוד הספר הקדוש גבורות השם את המהר"ל מפראג. זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו הגענו לפרק למד-ה, נדמה לי. 35, אלו הוא בעמוד קוף למד-ב' במהדורה המצויה. או פרק 35, מה? זוהי מהדורת צילום של מהדורת האחים הוניג מלונדון. שנת תשין יוטט או תדבב, לא זוכר משהו באזור. תשין יודלת, הנה, בלונדון תשין יודלת. אז זה צילום של המהדורה הזאת. בסדר? מה זה המהדורה הזאת? של הוצאת פלדהיים? פלדהיים. לא הכרתי. יש מהדורת מכון ירושלים. ויש גם מהדורה בכתב רש"י, הקדומה יותר, ויש עוד כל מיני מהדורות. מה זה, עם פירוש? יפה, יפה. טוב, לא הכרתי. טוב, על כל פנים, בפרק ל"ה. אנחנו מתחילים, כן, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מדובר אחרי 9 המכות, לקראת מכת בכורות. הקדוש ברוך הוא מצווה על משה את המצווה הראשונה. מהי המצווה הראשונה? בתרי"ג המצוות שניתנו לישראל, קידוש החודש. שמכאן ואילך, חודש ניסן הוא הראשון, ושצריך לקדש את החודש על פי הלבנה, וגם שצריך להתאים את חודש את שנת החמה לשנת הלבנה, וזה היסוד של העיבור וכדומה. מה המשמעות של הדבר הזה? זה דבר מאוד מעניין, שבעצם מדובר במעשה הראשון של הופעת ישראל על במת ההיסטוריה. כן, הרי זה הרי הקדמה לזה שלוקחים את השה לקורבן פסח. לקיחת השה לקורבן פסח משמעותו הייתה שחיטת אלוהי מצרים. וכאשר שוחטים את אלוהי מצרים, בעצם יש החלטה לפתוח בעצם בדף היסטורי חדש. והשאלה היא, איך עושים את זה? עושים את זה, כמובן, על ידי שחיטת השה, אבל עוד לפני זה, על ידי שינוי לוח השנה. כלומר, בעצם ההיסטוריה הישראלית מתחילה ברפורמה בלוח. ככה זה מתחיל. זאת אומרת שסדר הזמנים שהיה מקובל עד אז מכוח הספירה של אומות העולם, הסדר הזה אצל עם ישראל נשבר. מתחילים עכשיו בסדר חדש, יש תפיסה חדשה של הזמן ההיסטורי. הדבר הזה הוא מאוד חשוב, כי זה בא לומר שיש פה איזושהי אי התאמה בין הזמן של האומות לזמן של ישראל. באיזה מובן יש אי התאמה? שמכאן ואילך, החודש שבו מציינים את התחלת השנה, הוא החודש של האביב. הוא צריך להיות החודש הראשון. מה זה אומר אביב? אביב זה זמן אופטימי. כן? כלומר, רואים את הפריחה. זה הזמן שבו אני רואה את הזמן. והזמן, לפי עם ישראל, הוא זמן אופטימי. דהיינו, של התפתחות, של התחדשות. לכן גם הזמן נקרא בשם חודש. חודש מלשון חידוש, חידוש, מתחדש, כן? לעומת השנה, שהשנה מורה על שינוי, השינוי, השונה. זאת אומרת, השינוי זה מה שמבטל את החיים, זה מה שרוצח את הזמן, כן? הזמן רוצח אותנו, אומרים להרוג את הזמן והזמן הורג אותנו. זאת אומרת, הזמן של הבליה. לשנן. לשנן, זה כמו שאין אפשרות של התחדשות, רק חוזרים על אותו הדבר. ולעומת החודש, שהוא הזמן של ההתחדשות. זאת אומרת, התפיסה החדשה שמתחילה עם הזמן הישראלי, זה התנאי ההכרחי להתחלת ההיסטוריה שלנו. עד אז איך היו מונים? לא היו מונים לניסן כמובן. אז איך היו מונים? מה, איך הייתה התחלת השנה? מה אברהם אבינו עשה? לא רק אברהם אבינו, בכלל כולם, מה עשו? איך היו סופרים את הזמן? אם השינוי היה שהוחלט להתחיל את השנה בניסן, סימן שעד אז השנה לא התחילה בניסן. אז איך היא התחילה? ראה, לא היה לוח שנה עד אז? לא היו לוחות שנים? אנשים לא היו אומרים אני בן כך וכך שנים? לא היו אומרים בשנה הבאה בתאריך פלוני? אז אני שואל, מהו החודש שבו לפני יציאת מצרים, שבו בני אדם בעולם העתיק היו מתחילים את השנה? זה כזה מסובך? מה? אמרת? תשרי. יפה, סוף סוף, תשובה הגיונית. עכשיו אני שואל אתכם, מניין לכם שזה היה בתשרי? אולי זה היה בשבט? האדם הראשון מה? הוא נולד בתשרי, האדם הראשון? מניין לך זאת? כן, אני שואל אותך, מאיפה אתה יודע דבר כזה? איפה זה כתוב? בא? איפה זה כתוב? בגמרא, איפה בגמרא? ראש השנה איזה דף? יהודה עמוד ב', נכון? זו דעת רבי אליעזר. אז מה יש לכם נגד רבי יהושע שלא מסכים עם זה? רבי יהושע הרי לא חושב שהאדם הראשון נברא בתשרי. רבי יהושע אומר שהוא נברא בניסן. השיעור הוא לעילוי נשמת אסתר בת רות, שהיום פקודת שנתה. רוח השם תנחנו גם עדן. כן. זאת אומרת, אי אפשר לקחת את הדעה אחת מבין דעותיהם של חכמי ישראל כבסיס לכל התורה כולה, כי אז מה נעשה עם רבי יהושע שלא מסכים? לכן השאלה היא, אני שואל שוב, חוזר ושואל שאלה אינפורמטיבית. אתם אמרתם דבר שהוא נכון, אני בהחלט אומר שזה נכון, שלפני יציאת מצרים, אומות העולם היו מתחילים את השנה בחודש תשרי ולא בחודש ניסן. ואני שואל, מה אתה אומר? מה הרי היה? זה בלי כמו שאני שואל. יפה, שמלכי אומות העולם מונים להם מתשרי. זה נכון. זה נכון. זה משנה מפורשת במסכת ראש השנה, שראש השנה, א' בתשרי, הוא ראש השנה למלכים. איזה מלכים? אומרת הגמרא, מלכי הגויים. שהגויים מונים מתשרי. למרות שזה עדיין לא כל כך פשוט, כי ייתכן, אפשר להמתעקש לומר, שזה הכוונה שאנחנו, בשטרות שלנו, מונים את שנות מלכי הגויים מתשרי. זה עוד לא הוכחה שהם עושים את זה, אבל זה ראייה די טובה בכל זאת. אבל אני מחפש ראייה מפורשת, שאומות העולם היו מתחילים את הזמן שלהם מתשרי. מה? הקדוש הוא ציווה למנות מניסן, אבל מניין שעד אז היו מונים מתשרי? זה מה שאני שואל, זו שאלה כל כך פשוטה. מה? בשבעת ימים לשבת בסוכה, זה נכון, זה באמת נכון, יש מצווה לשבת בסוכה שבע ימים. בחודש השביעי זה נכון, אז זה דווקא מתאים לזה שאנחנו מונים מניסן, נכון? בבקשה. השמות לחודשים? השמות לחודשים זה הם המציאו אותם. ניסן זה שם של אליל בבלי. כן? כל ה-12 שמות החודשים שלנו הם שמות של אלילים בבליים. זה הם נתנו את השמות האלה. אז אתה יכול לשאול מי נתן לנו? התשובה היא הם נתנו לנו. כן. עכשיו אני שוב חוזר לשאלה, מאיפה יודעים שהגויים בימי קדם היו מונים מתשרי? כזה שאלה פשוטה ואתם מסתבכים. מה אתה אומר? תשרי אותיות ראשית, וואי, זו הוכחה טובה מאוד. אבל השאלה, האם הגויים דורשים כאלה דרשות? האמת היא, הסיבה היא הרבה יותר פשוט. אבל אגב, תשרי בארמית פירושו להתחיל. תשרי, תתחיל. נכון? יש בזה משהו. אבל זה השם, על שם האליל תשריטו, שהיה בבבל. אז כך שזה לא משכנע. פשוט, זה מפורש, זה מפורש בכתובות, בכתבי היתדות שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות בבבל. כתוב מפורש. איך אני יודע? מה כתוב שם? המלך חמורבי. שמעתם על המלך חמורבי? זה שעשה את ה... גם חמור וגם רבי. אתה יודע, בזוהר כתוב שחמור זה חכם מחוכם ורב רבנן. ראשי תיבות. חכם מחוכם ורב רבנן. אבל חמורבי, דהיינו רבי חמור, לפי דבריך, כן, היה מלך בבל. מלך בבל, מתי? היום, לפי הקרונולוגיה המקובלת היום, פעם זה היה קצת זה אחרת, אבל בימינו מקובל שפחות או יותר היה בזמנו של אברהם אבינו. אז זה ודאי לפני מתן תורה, נכון? הרבה לפני יציאת מצרים, נכון? אז חמורבי זה שעשה את קובץ החוקים המפורסם, חוקי חמורבי המפורסמים. אז הוא כותב, יש לו מכתב שהוא שולח לכהנים של בבל, עם ציווי מהמלך. הוא אומר כך, כה אמר המלך חמורבי, השנה אינה במקומה, הוסיפו לה אלול שני. עכשיו אני רוצה להבין מה זה. מה זה השנה אינה במקומה? יש הפרש בין שנת הירח לשנת החמה, נכון? של כמה זמן? שבערך 10 ימים וחצי, נכון? בערך. אז מדי פעם צריך להוסיף חודש כדי להדביק את הפער, נכון? מה שאנחנו קוראים חודש העיבור. אז אנחנו מעברים את הדר, זאת אומרת מוסיפים עוד, למה דווקא הדר? כי זה החודש האחרון בשנה, נכון? גמרת את השנה, אתה רואה, חסר, אתה מוסיף עוד חודש, הדר שני. מה שאין, כן, הבבליים, הם היו מוסיפים אלול שני, למה אלול שני? כי זה סוף השנה, סימן שהשנה שלהם התחילה בתשרי, נכון? ראיה מפורשת, נכון? עכשיו, מעניין, עכשיו, תגידו, בסדר, מה אתה מביא הוכחה מכתבי יתדות? אקדמיה, אוניברסיטה, ארכיאולוגיה, חי. לא, אלא מה? זה מפורש גם בתרגום יונתן. בתרגום יונתן, בספר מלאכים א', פרק ו', כתוב מפורש, בירח האיתנים בחג הוא החודש השביעי. מה זה האיתנים? אומר התרגום יונתן שהקדמונים היו קוראים לו החודש הראשון, ועכשיו הוא החודש השביעי. כן. מה אתה אומר? רצה להגיד משהו. מה היה? מה? אתה אומר ככה, שהיום אנחנו מאוד נזהרים לא לכנות בשמות של אלילים. זה פסוק מפורש, כן? בשם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יעלה על פיך. אז מה קרה שאנחנו משתמשים בשמות אליליים כאלה לחודשים שלנו? איך זה יכול להיות? מה? ינואר, כן, זה מה זה יותר טוב מתשרי? על שמה זה ינואר? לא, זה לא יווני בכלל. אליל רומי, ינוס. ינוס, כן? על שמו החודש, ינואר. כן? אז איך אפשר לקבל? אז אנחנו נזהרים, לא להסכים, למשל גם סאטמר, נכון? סאטומר, זה כפר ברומניה, נכון? שפירושו? מריה הקדושה, כן? סנטה מריה, או ברומנית, זה סאטו מארה. זאת אומרת, אז אנחנו מאוד נזהרים, נכון? כן, ברור. אז אתה אומר, לא, זה סך מאוד דיור. יש גם, יש בית כנסת בפריס. יש בית כנסת, בית כנסת העתיק של פריס, קוראים לו נוטרו דאם דה נזארט. כן? כלומר, אמנו הקדושה מנצרת. למה? כי זה ברחוב. הרחוב נקרא רחוב כזה. עכשיו הם כבר נזהרים, הם קוראים לזה בית כנסת נזרת. כן, הורידו את נוטרו דאם. אבל כל פנים, אתה אומר, אנחנו נזהרים. נכון, אז מה פתאום אנחנו אומרים תשרי, תמוז, דברים כאלה. כן. התשובה היא, מה שכתוב בספר הזוהר. בספר הזוהר על הפסוק, מי חמוך באלים השם. שאומר הזוהר, אין לך עבודה זרה שבכתוב, שאין בה ניצוץ של קדושה. ורבותינו ידעו לזהות את הניצוץ. ולכן הכניסו את זה ללוח העברי. ויעוין גם בדברי הרמב"ן על הפסוק החודש הזה לכם, שדן בדבר הזה. איזה היתר היה לשנות, הרי התורה אמרה ראשון הוא לכם. משמע שצריך לקרוא לחודש הזה בשם ראשון, ולא לקרוא לו בשם אחר. אז מי יתיר לקרוא לו בשם אחר, נכון? ואז הוא אומר, בגלל שהתקיים הכתוב, לא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה את בית ישראל מארץ צפונה. זה היה בזמן החזרה מבבל. בסדר, יש כזה בכל זאת כמה קושיות, כי הרי כתוב בספר מלכים, שירובעם עשה את החג בחודש השמיני בירח בול. כתוב, ירח בול. עכשיו, זה שקראו למרחשוון בול, זה על שם אליל פניקי. אצל הפניקים היו קוראים לחודש השמיני בול על שם אחד האלים שלהם. אז איך זה בכל זאת הכניסו את זה לתנך? יש בכל זאת שאלה. בסדר. מה, עניתי. הניצוץ, ניצוץ. דרך הניצוץ.
אז גם מי שמשתמש בינואר, הוא אומר, זה גם ניצוץ. אז למה מקפידים כל כך, אל תרשום?
אז אתה שואל, האם אסור לומר ינואר-פברואר? מותר.
לכתוב בצ'קים.
מותר בצ'קים לכתוב ינואר-פברואר. דווקא עד רבה. יש כאלה שמקפידים לכתוב ינואר ולא ראשון. למה? כי התורה אמרה שראשון הוא לכם. זה ראשון ואין אחר ראשון. לכן יש כאלה שמקפידים לכתוב דווקא את שם, שם החודש, כדי לא לכתוב את המספר. אני יכול לעשות. טוב. אתה תראה בכל הסידורים שבחוץ לארץ, כתוב שמשנים את בקשת, שעוברים לבקש את הגשמים בחמישה בדצמבר. כתוב מפורש. תלוי בשנה. תלוי בשנה, אם זה שנה שפברואר יש לו 28 ימים או 29 ימים, לפי זה משתנה. זה צריך להיות 60 יום אחרי התקופה. טוב.
מה?
מה
עדיף בשתי האפשרויות?
מה?
אלה שמזכירים ואלה שדווקא כותבים
לו הזה. יותר טוב לכתוב את השם של החודש. מובא גם בתשובות התשבץ. תשובות התשבץ הוא דן שם, הוא מביא שם את ה... את החודשים נובמבר ודצמבר, שמה בתשובה שלו בהלכה לגבי מתי סופרים את ה... מתי מבקשים את הגשמים. לא, זה לא צריך בעברית. כי העניין הוא שכיוון ש60 יום אחרי התקופה זה לפי הלוח השמשי, אז והלוח העברי הוא לא שמשי, אז זה לא יוצא לך תאריך קבוע. על הצ'ק, זה משהו אחר. כן. אבל אני אחרי, כבר המשכתי לדבר אחרי זה. ואני אסביר לך, אני עניתי לשאלה שלו, ואמרתי שיותר טוב לכתוב בצ'ק את השם של החודש. אפשר גם להגיד העברי, אבל אנחנו כבר התרחקנו מהדיון על זה. ואני רק הבאתי את דברי התשבץ, ואתה עוד חוזר לחלק הקודם של הדיון. טוב, אז אם כן, מה שרציתי לומר, שהמעבר לחודש ניסן הוא משמעותי. מעבר מתפיסה סתווית של העולם, הסתיו זהו הזמן שבו העולם בבליה, וזה בהחלט תואם את הזמן הנקרא שנה, שינוי, לעומת ניסן שהוא באביב, שהוא הזמן של ההתחדשות, לכן הזמן נקרא גם חודש. כן.
סתיו זה
החורף? כן, לא, אני התכוונתי למילה סתיו כפי שהיא בעברית מודרנית. בסדר? יש גם סתיו, בלשון התנך, שזה זמן הגשם. כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף, הלך לו. גם בגמר הסיטווה, זה עונת הגשמים. כן? לא כמו אצלנו. בסדר, אבל... כן, אנחנו מדברים בשפה מודרנית. בשפה המודרנית, סתיו, זה הזמן שבין הקיץ לחורף. טוב, אז איפה היינו? החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה פסוק, כן, מה? האם לפני מתן תורה היו מעברים את השנה? הבבליים בוודאי. כי הרי אנחנו מוצאים למשל שחמורבי שהמלך בבל, והוא חי לפני מתן תורה, כתב לכהני בבל שהשנה אינה במקומה, ולכן צריך להוסיף אלול שני. סימן שהם היו מעברים את השנה. אלול שני, כן. לא כמו אנחנו, שזה אדר שני, כי השנה שלנו מסתיימת באדר. אצלם השנה מסתיימת באלול, לכן הם הוסיפו אלול שני. איך אומרים דז'אבוי בעברית? טוב. במדרש, שמות רבה, פרק ת' ו'. מה? הפלשבק זה בעברית, נכון. נכון. טוב. במדרש, שמות רבה, פרק ת' ו'. מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו ראשי חודשים ושנים. הנה, אתה רואה עוד לפני, מבריאת העולם כבר. מי שבחר ביעקב ובניו, קבע ראש חודש של גאולה, שבו נגאלו ממצרים, ובו קיבל יעקב הברכות, ובו עתידין להיגאל. זה מחלוקת. לא, זה מחלוקת אם בניסן עתידין להיגאל או בתשרי. ובו נולד יצחק, ובו נעקד על גב המזבח. זה גם מחלוקת. ובו, מה? כן, כן, זה מה שכתוב. ובו רמז לישראל שהוא ראש תשועה, שנאמר ראשון הוא לכם לחודשי השנה, עד כאן. כן, הדעה הזאת שבשמות רבה תואמת את דעתו של רבי יהושע. בסדר? גם רבי אליעזר שסובר שבתשרי עתידין להיגאל, מסכים שבניסן נגאלו. גם רבי אליעזר שסובר שבתשרי נולדו אברהם ויעקב, מסכים שבניסן נולד יצחק. זאת אומרת, יש בכל זאת, גם לפי רבי אליעזר, מרכזיות גדולה לחודש ניסן. לגבי העקדה, לגבי המזבח, זה שהוא קיבל את הברכות בניסן, זה בסדר. זה כי הרי שני הגדיי עיזים, זה היה קורבן פסח וקורבן חגיגה. אבל זה שהוא נעקד על גבי המזבח בניסן, הדבר הזה הוא נתון במחלוקת. הרי נוהגים אחינו הספרדים להזכיר את עקדת יצחק במנחה של יום הכיפורים. נכון? מדוע הם עושים את זה אחינו הספרדים? בגלל... לא ביום שני של ראש השנה. זה שקוראים בתורה, בעקדה, זה נכון. אבל הוא אומר להזכיר, בזמן פתיחת ההיכל של מנחה, של יום הכיפורים, מזכירים את עקדת יצחק, וזה לפי השיטה של בעל חמדת ימים. שחמדת ימים עשה חשבון שעקדת יצחק הייתה ביום הכיפורים. כן. אז זה לא מתאים למדרש הזה, בסדר, יש מחלוקות. כל מיני דבר. יש בכלל מחלוקת מה זה חמדת ימים, מה זה הספר הזה. כן. האם מותר ללמוד אותו, אסור ללמוד אותו. מה אתה אומר?
מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו.
יפה מאוד, יפה מאוד. הדיוק כאן הוא נכון. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בחר בעולמו? בחר בעולמו. אני אגיד, מי שברא את עולמו, נכון? ביטוי תמוע. מה אתה מבין מזה?
שיש עולמות שהוא לא בחר בהם.
זאת אומרת שהעולם שלנו הוא אופציה מבין ריבוי אדיר של עולמות אפשריים, ומתוך כל העולמות האלה בחר בעולם שלנו. זה מה שאומרים, שאנחנו בעולם הטוב ביותר מכל העולמות האפשריים. ויש בזה מחלוקת בין הפסימיים לאופטימיים. כן, האופטימיים אומרים שאנחנו בעולם הטוב ביותר שיכול להיות, והפסימיים אומרים שזה נכון. טוב, אבל זה אומר דבר מאוד מעניין, שהעולם הוא תולדה של בחירה. כן, כלומר אין הכרח. יש אפשרות כזאת, אפשרות כזאת. בחר בעולם הזה. תואם אולי את המדרשים שאומרים שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות. כן? בונה עולמות, יש בזה שתי גרסאות. יש בגרסה שאומרת בונה עולמות ומחריבן. כן, וכשהגיע לעולם הזה אמר, הקודמים לא מצאו חן בעיניי, לא הניין לי, דן הניין לי, זה מוצא חן בעיניי. יש לו טעם טוב כנראה, הוא מחליט שהעולם הזה זה נראה לו. יש גרסה אחרת מובאת במדרש, ממש אחד ליד השני במדרש, רגילים הראשון שהבאתי, אבל לא רגילים השני, שהיה בוני עולמות והם היו נחרבים מעצמם. והקדוש ברוך הוא כשבסוף ברא את העולם הזה אמר, הלוואי ויעמוד. זאת אומרת לך נדע. עדיין הספק קיים.
כן.
לא, אבל יש, לא, יש בגמרא במסכת שבת שהספק נשאר עד מתן תורה. מתן תורה ואילך הספק נעלם. כן. מה אתה אומר? לא. כן, מה? כן. לא, אין מי שחולק על זה. טוב.
הייתה
איזושהי אופציה
שזה לא יהיה, שמונה שהוא יהיה הקביעת החודשים והשנים, זה ממילא מתוך הבריאה של העולם. יש את המחזור של הלבנה ושל השמש. כתוצאה מזה יש לנו את השנים ואת החודשים.
נו, אז מה הבעיה?
לא כתוצאה מזה. לא למרות זה שיש 30 יום סיבוב, הוא יקבע חודש שהוא נניח 40 יום.
לא הבנתי כלום. כן, הקדוש ברוך הוא סידר את הבריאה באופן כזה שהוא ימים וחודשים, נכון? יהי מאורות והיו לימים ולשנים, נכון? לאותות ומועדים לימים ולשנים. על המאורות, אני מדבר על קביעת המאורות ביום הרביעי. שאז מכאן ואילך נקבע סדר מסוים. הרי אנחנו, אם אנחנו עושים חשבונות של לפני מיליארדי שנים אחורה, אז זה ברור שהאורך של החודש ושל השנה לא היה כמו שלנו היום. נכון? זה באיזשהו שלב של ההתפתחות של הקוסמוס, שסוף סוף, אז כדור הארץ מסתובב ב-365 יום ורבע, כן? ושהירח ב-29 יום וחצי וכו'. זה לא הכרחי שזה יהיה כך. אבל זה קרה. בסדר.
ברוך השם שהוא נתן לנו את האופציה של הבחירה, ומזה הגענו, אמנם הרבה זמן.
כן, כן, אבל פה מדבר על הבחירה שלו, שהוא בחר. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין. אם העולם הוא תולדה של בחירה, זה אומר שיש יסוד של בחירה בתוך הטבע. וזה מתרץ מאיפה באה הבחירה החופשית של האדם. כן? הרי אנחנו אוכלים תפוחי אדמה. תפוחי אדמה, הם לא בא לי בחירה חופשית. ובכל זאת אנחנו חופשיים. מאיפה באה הבחירה החופשית הזאת?
כשאתה זורע חיטה.
היא מוכרחת, אם כן, הבחירה הזאת, להיות מחוץ לסדר הטבעי. מה אתה אומר?
כשאתה זורע חיטה יכולה להחליט אם רוצה לצמוח או לא?
לא, החיטה לא יכולה להחליט אם רוצה לצמוח. אז בתוך הטבע יש נקודה אחת בחירית, בנקודה אחת בחירית, והיא האדם. כן, אם כי אתה צודק שבראשית הבריאה כל העולם כולו היה בעל בחירה. זה מה שחזל מכנים בשם חטא הארץ. נכון? כן, נכון, יש פה חטא הארץ. אם כן, אם יש חטא הארץ, מה שיש בחירת הארץ. דבר נסתר מאוד, אבל רש"י כותב אותו. כלומר, רש"י החליט שכל יהודי פשוט ילמד פירוש רש"י על התורה וידע את זה. שהבחירה בראשיתה הייתה בכללות ההוויה, והצטמקה לאדם.
מתי החטא הארץ?
אני לא יודע, אני יודע שהייתה. מתי הצטמקה אני לא יודע. כן? כתוב ארורה האדמה. כן? אשר פתחה את פיה, לקחת את דמי אחיך מידיך.
מה?
זה מה שכתוב? מה? נכון, הסימן שהייתה בחירה חופשית. מה אתה אומר?
אולי המצב חוזר לאט
לאט לקדמותו. דווקא ברמת החלקיק. כן, זה קצת משונה מה שאתה אומר, אני אגיד לך למה. אתה אומר, המצב חוזר לקדמותו, כי היום המדע מקבל את זה שיש בחירה חופשית ברמת המיקרו. אבל זה גם לפני שהם גילו את זה, זה היה נכון. אתה אומר, אולי בגלל שהם החליטו לגלות את זה, אז זה נהיה נכון. כלומר, לפי דבריך יוצא שעד קופרניקוס כדור הארץ היה עומד, והשמש הייתה מסתובבת מסביב לו. וקופרניקוס הפך את סדר העולם. בסדר, אני לא אומר שלא. אני מבין, שאנחנו קובעים בהכרה שלנו את סדר העולם. אתה יודע מה? אני פתוח לזה. שלום לרב שרקי. הקדוש ברוך הוא בחר בעולמו. הווה אומר, אגב, שיניתם את הפונט. יפה מאוד. מה? יותר נעים, נכון? קריאה יותר טובה, נכון. כל הכבוד. הווה אומר שישנה אפשרות שקיימים עולמות אחרים המקבילים לנו. ומקיימים חיים כצורת החיים שלנו בגלקסיה אחרת. אין לנו אפשרות לגלותה ולהגיע אליה. תודה ושבוע טוב. גם זה אפשרי. כשאנחנו אומרים על עולמות, בדרך כלל מתכוונים לעולמות רוחניים, ותורת הקבלה מלאה מזה. אבל מדוע גם לא לדבר על עולמות פיזיים? הרי ברוך השם לא חסרות גלקסיות במציאות. אז לך תדע כמה עולמות הקדוש ברוך הוא ברא. מספרים שפעם הגיעו אנשים מהמאדים, יצורים כאלה, וראיינו אותם. אמרו להם, כולכם כאלה ירוקים עם אנטנות? כן, כולנו ירוקים עם אנטנות. ולכולכם יש ככה שמונה עיניים מסביב לראש? כן, כולנו יש לנו שמונה עיניים. ולכולכם יש שלושה קרניים במצח? לא, זה רק ליהודים. כן? ומה? מה אתה אומר? אני מקווה שאנשים מבינים שזה בדרך כלל הצעה. כן, מה אתה אומר?
גם להם יש יהודים ב...
מה אתה אומר?
הרב דיבר על כך שאם הקדוש ברוך הוא ירד את האדמה, כנראה של האדמה הייתה בחירה.
כן.
אז איך כנען מקבל כללה, ברוך כנען, כאשר המעשור של אביו לא של כנען עצמו?
איך אתה יודע?
כנען לא היה באותו זמן.
קודם כל יש מה לדון בזה, מי זה בדיוק כנען שם שמוזכר, ולמה הוא ארור ולא מישהו אחר, אבל גם אם נקבל כפשוטו, שבעצם המעשה היה של חם, ונתקלל בנו, אז זה על ידי בחירתו של חם שזה קרה. אבל אין כללה אם לא הייתה בחירה באיזושהי נקודה. אז נגיד, אז אצל אביב, לא משנה, כן? ברור. טוב, אולי נמשיך, אני מציע שנמשיך, מה דעתכם?
מה?
אם יש עולמות אחרים, זה היה צריך להיות כתוב בתורה. למה?
הכל בתורה.
הכל בתורה? כן, אז תגיד לי, איפה כתוב בתורה משפט פיתגורס? הוא לא כתוב בתורה. התשובה היא שזה לא כתוב בתורה. על כל פנים, יש הרבה דברים שלא כתובים בתורה. לא כתוב בתורה אם יש מבצע הנחות במרקס אנד ספנסר. העיל המשולש הוא תרגום לעברית של הספר הגיאומטריה של אוקלידס היווני.
אתה לא מבין
לכתב
אותו.
לא, זה תלמיד שלו כתב אותו, לא משנה, וזה, התלמיד של הגאון כתב את הספר הזה בפקודת רבו, שאמר לו לתרגם לעברית את הגיאומטריה של אוקלידס. בסדר? אז שלא יספרו סיפורים, זה לא כתוב בתורה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה ש... כלומר, לא כל דבר כתוב בתורה. למשל, לא כתוב בתורה, האם בשבוע הבא יש הנחות במרקס אנד ספנסר או לא. לא כתוב. בסדר? אז לכן גם זה שיש עולמות אחרים, זה התורה לא חייבת לכתוב. הפוך בה והפוך בה דקול הבא, זאת אמירה מוסרית. דהיינו, שאתה צריך למצוא את כל מעייניך בתורה. זה מה זה, כמו שמישהו אומר, זה הכל בשבילי. כן? מה אתה אומר? טוב, הלאה.
רציתי להגיד, ברוך השם,
הדמיון עובד. טוב, הדמיון, על מרקס אנד ספנסר? על מרקס אנד ספנסר אתה אומר את זה?
גם.
טוב.
מה
אתה אומר?
במדרש,
שיהיה, לא חייבים. שלום הרב, דז'ה וו זה בעברית. טוב. טוב. בערו, טוב, אני יכול להמשיך במערל או לא?
כן.
אני יודע שיש לכם הרבה שאלות לשאול וזה, אבל בכל זאת, אנשים באו כדי לשמוע מהר"ל. בערו בזה, כן? בערו במדרש הזה, כן? כי ראויים להיות נגלים בחודש הראשון במה שהוא ראשון. וטעם זה יתבהר לי כמה אצל מצה שאנו אוכלים וגם אצל הלחמה. דבר מאוד מעניין. אנחנו רגילים לחשוב, התפיסה היא, מדוע אתה מקדש תאריך פלוני? אתה אומר, בגלל המאורע שהתרחש בתאריך. למשל, יצאנו ממצרים בתדווה בניסן, ולכן תדווה בניסן הפך להיות יום קדוש. אבל, לפי התפיסה של המהר"ל, זה בדיוק הפוך. בגלל שזה היה היום המתאים, אז יצאנו ממצרים. כלומר, הסדר של הזמנים, של המועדים, זה קודם להתרחשות ההיסטורית. לכן אנחנו צריכים לדעת, כשמאורע משמעותי מתרחש בהיסטוריה הלאומית שלנו, צריך לברר מדוע זה קרה דווקא ביום הזה. יש ביטוי כזה, ההוא יומה דקגרים, היום שגרם.
לפי שיטה זאת, תיקח את ה' ביער למשל.
לפי זה ה' ביער.
גם 30 שנה קודם, 40 שנה קודם, 100 שנה קודם, יש משהו בתאריך הזה?
בוודאי, בוודאי. לכן ה' ביער הוא משמעותי ביותר. הוא קדום. אגב, זה גמרא מפורשת. בניסן נגאלו, בניסן עתידין להיגאל, נכון? אז, ויש לנו כלל, והפכתי אבלם לססון. אז מה אבלם? זה בין המצרים, נכון? בין המצרים, מי' ז' בתמוז, עד תשעה באב. אז כמה זמן יוצא לוקח לצאת לגלות? שלושה שבועות. כמה זמן יוצא לוקח כדי לחזור מגלות? גם כן שלושה שבועות. לכן אתה לוקח מליל הסדר עד יום העצמאות שלושה שבועות, זה הגיוני, נכון? זה מה שכתוב בניסן עתיד נגד, זה גאולת ניסן, זה הגיוני, נכון? ולכן לא בכדי, לא בכדי, מלך ספרד חתם, יותר נכון, פרסם את גזירת הגירוש מספרד בהביה. אומנם הוא חתם על זה כבר בתחילת ניסן, אבל בגלל לחצים שהיו עליו, הוא עיכב את פרסום הגירוש עד הביאר. בהביאר פורסם העניין. בהביאר אמר המלך ספרד, נגמרה הגלות. ומי שלא רוצה, זה מגיע תשעה באב. הרי הזמן של הגירוש היה תשעה באב. וגם הגאון מווילנה אמר לתלמידיו שיום ה-20 בעומר, דהיינו הביאר, מסוגל לגאולה. ולכן תלמידיו של הגאון מווילנה עשו את חנוכת החורבה בירושלים, שזה היה בעצם התחדשות היישוב האשכנזי בירושלים, עשו אותו, את החנוכה באייר. ואמרו היושבים, העומדים שם, שהרגישו שלראשונה נפתח חלון אחד בחומה של ברזל המפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמיים מאז החורבן. בהביאר תפקוף צדיק זין. בסדר? אז ודאי שזה קדום. וכבר אמר הנביא, על הר גבוה עלי לך, מבשרת ציון, הר נטריקון היער, הרימי בכוח, בכף חט, באייר, קולך מבשרת ירושלים, שזה יום ירושלים. דברים האלה מפורשים, קדומים, ברור. כן, אגב, יש גם תוספות מעניין במסכת ראש השנה שכותב את זה במפורש. זה משהו מאוד מעניין. לא שמו לב לזה, אבל זה כתוב מפורש בתוספות. במסכת ראש השנה, כתוב ככה, מנה ימים וקדש חודש, מנה חודשים וקדש שנה, מנה ימים וקדש חודש. שהתוספות מבינים את דברי הגמרא, זה בשם רבנותם, שהכוונה היא ש-30 יום לפני ה' בסיוון, צריך להסתכל בירח, לא סליחה, לפני ו' בסיוון, לא סליחה, מנה ימים וקדש עצרת, כתוב, וקדש עצרת. אז התוספות מבינים שמה המשמעות? שצריך 30 יום לפני וב בסיוון, להסתכל איך ייראה הירח בערב שבועות. זאת אומרת שבה ביער צריך להסתכל על הירח, ככה תוספות מבינים, בדאורייתא. להסתכל על הירח כדי להתבונן לראות איך היא תראה בערב שבועות. והירח כידוע לך, זה אף הם עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. נכון? עטרת תפארת. זה לא במקרה שזה ביסוד שבתפארת, נכון? אז עיין גם ברש מילין לערב קוק, מה שהוא כתב על ירח בן יומו, שזה ציפייה להתחדשות ביסוד תפארת. אז יוצא שהיום של הקמת המדינה הוא ודאי לא דבר מקרי.
יש את הלוח, יש לשום לוח כזה, כל התאריכים.
כן.
זה שכמעט בכל יום בשנה יש אירוע.
מה אתה רוצה לומר? כן, אז מה?
מה זה אז מה?
כל יום יש הפוטנציאל שלו. יש ימים עם פוטנציאל, בוכתה של פוטנציאל, למשל תדווה בניסן, זה כתוב, ליל שימורים מול השם, שהקדוש ברוך הוא משמר אותו עוד מאז ברית בין הבתרים, כדי להוציא מארץ מצרים. כן, ברור, ליל שימורים מול השם. אז ודאי שיש לכל יום פוטנציאל. יש כאלה שהפוטנציאל, כפי שאמרנו, בוכתה של פוטנציאל, יש פוטנציאל צ'יק. זה, זה באספת מורים. באספת הורים, אומרים, הבן שלך יש לו פוטנציאל, זה סימן שהוא יש בעיה, נכון? מה אתה אומר?
המקור בתורה
זה במסכת ראש השנה דף לא, זה לא בראש השנה מה? זה ש... לא יודע, לומדים איזה מאיזה פסוק שם, לא זוכר בדיוק. טוב, שלום כבוד הרב, רמז למשפט פיתגורס בתורה פרשת יתרו כפי שלימדנו הרב מתלמידה מהטכניון, אם זכור לי נכון, שבוע טוב. כן, נכון, נכון, נכון. זה היה נכון. כתוב, מדוע אתה יושב לבדיך, וכל העם ניצב עליך מהבוקר עד הערב. כן, אז הוא יושב, יש עליו ניצב, ומי אומר את זה? יתרו, היתר שלו, שזה... בסדר, בסדר, דז'ה וו בצרפתית, פירושו המילוי בעברית הוא כבר נראה, א' בקמץ, באמת? כבוד הרב, שבוע טוב, יש לנו דרישת שלום מאלכסנדר מוקדון, 33 שווה אדם, שווה אברהם, שווה ישראל, אל, אלכסנדר, יתרו, שווה אריסטו, שווה ירד, שווה 62. רגע, 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 יש פה משהו לא מובן בכלל. טוב, שיהיה. טוב. בואו נמשיך. אז מה שאומר, בערוב הזה, כי ראויים להיות נגלים בחודש ראשון, במשהו ראשון. וטעם זה יתבהר לכמן אצל מצה שאנו אוכלים וגם אצל הלחמה. ומפני כך, נאסר החמץ. שנעשה בעריכות הזמן ששוהה להחמיץ. כן, כדי שמשהו יחמיץ, צריך זמן. אז אם אתה לא נותן להחמיץ, זמן שאתה לא רוצה זמן. מה הדבר בזמן שאין בו זמן? הראשון. הרגע הראשון, אין לו אורך. נכון? ולכן, החודש, היציאה מעבדות לחירות, שהיא צריכה להיות פתאומית, לפי מה שאמר על יסביר בהמשך, אז לכן היא ראויה להיות בראשון. כי הראשון הוא ראשון. הרגע השני הוא בין הראשון לשלישי. אז יש לו משך. הוא משך מן הראשון עד זה שבאחריו. מה שכן הראשון הוא לא משך של כלום. כן, וכל עניין הגאולה כך היה. כי לא הספיק בצקת אבותינו להחמיץ. שמזה תראה שכל עניין הגאולה בלי המשך זמן. כן, כתוב שם שמצרים כתוב ותחזק יד מצרים על העם, למהר לשלחה מן הארץ. לא יודע, 430 שנה הם היו שם, או 210 שנים. אי אפשר לחכות עוד 5 דקות. מה זה למהר? כן? ברגע שמגיע, זה כמו דבר ש... נגיד, כמו הריון, משהו שמתבשל הרבה זמן. אבל כשמגיע הזמן, זה מיד. כן? כלומר, יש או לפני או אחרי. לכן זמן הגאולה הוא לא בזמן, אין בו משך של זמן. כי דבר שיש לו משך של זמן שייך לטבע. מה שאין כן, הזמן האלוהי, שהוא לא על פי הטבע, לכן אין בו משך. לכן, גם במגילת אסתר, זה אמר גם כן שם מהיר על זה, ויבהילו את המן. כן, כי זה הרגע של הגאולה, זה הלך מהר. זה שם, כל הסיפור של מגילת אסתר זה 9 שנים, תסתכלו. 9 שנים לוקח כל הסיפור. אבל ברגע שזה מגיע, ויבהילו. כן, אז זה מה שאומר.
אני לא שואל על הזמן, זה פשוט כאילו...
טוב, עד כמה שאפשר, כי ביכול זאת לפי כלי הקיבול של הנברא, אבל כמה שיותר מהר. מה אתה אומר?
איך זה מסתדר עם זכור אחישנה? אם יש זמן קבוע לגאולה, איך זה זכור אחישנה?
זכור אחישנה בזמן.
זאת אומרת, יש...
לא, זאת אומרת, יש הרבה, יש כמה אופציות בזמן. אני יודע שעשו חישובי קיצים במשך הדורות. עשו כל מיני חישובים. וכל פעם שעשו חישוב קץ, בום טרח הייתה קטסטרופה, נכון? אז מה זה אומר? שהזמן הוא עם פוטנציאל. אפשר לנצל אותו, זה אחישנה. אבל לא סתם זמן. לא בכל רגע אפשרי. אלא ברגע שזה אפשרי, אז אחישנה, כן, ברור. בניגוד למיתוס המתהלך בציבור, שצריך להאמין שהמשיח יכול לבוא היום. זה לא נכון, לא כתוב בשום מקום דבר כזה.
אבל זה בכל רגע אחר כך, לא?
בכל רגע אחר כך לא? זה באמת לא כתוב בשום מקום. מה? איך שזה כתוב. ואף על פי שיתממע, עם כל זה אחר כך לא בכל יום שיבוא. אז אני בכל יום מחכה שיבוא. נכון? לא, אני לא מחכה שבכל יום הוא יבוא. אלא בכל יום אני מחכה. שיבוא כשהוא יכול. השאלה איפה אתה שם את הפסיק? עם כל זה אחכה לו בכל יום, פסיק, שיבוא. או, עם כל זה אחכה לו, פסיק, בכל יום שיבוא. איך שאתה רוצה. אבל זה לא, אני כל יום מחכה לזה שהוא יבוא כשהוא יכול. בסדר? אבל... בוודאי, יש זרז. אבל גם בזרז יש תחנות. אתה פותח תוכנית, הנה, אתה מבין בזה. אתה פותח תוכנית, נכון? יש חלונות יציאה. בסדר.
אז איך זה היום אם בקולות ישמעו כשאמרו מתי...
היום אם בקולות ישמעו, כן, כן, היום, אבל זה לקח זמן עד שישמעו. זאת אומרת, עכשיו חוץ מזה, המשפט הזה הוא מודפס בסידורים, לא ידוע מי כתב את המשפט הזה. זה כתוב שם שזה על פי 13 עיקרים לרמב״ם, בסדר? איפה הרמב״ם כתב את 13 עיקרים שלו? בהקדמה לפרק חלק. עכשיו, בהקדמה לפרק חלק, שם הוא כותב על האמונה בביאת המשיח, הוא לא כותב שצריך להאמין שכל יום הוא יכול לבוא. הוא לא כותב את זה. טוב. זה השלוש עשרה עיקרים. אבל שם הוא לא כותב שכל יום הוא יכול לבוא. זה שכתבו בסידורים, זה בעצם ניסוח פופולרי של דברי הרמב״ם. אנחנו לא מחויבים לניסוחים האלה. כן.
אנחנו רואים את זה במקראי התורה, שאם אתה לא קורא לפיה, אתה מגיע לבלבול.
אמת. אמת, דבריך נכונים לעמדה.
זה הגדולה שלנו,
עם הקרן
השלישי.
האם הרמב״ם כתב בערבית? כן, כתב בערבית. נכון, 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 נכון. טוב. ולפי שישראל יציאו במדרגת קדושה אלוהית, שאין שייך בזמן, שהרי יצאו על ידי אותות ומופתים, לכך ראוי לגאולה דבר שהוא ראשון, מצד אשר אין בו עדיין המשך זמן. כן? כלומר, המשך של הזמן זה מושג אנושי. היה פילוסוף אחד, הנרי ברגסון, אז הוא כתב הרבה על מושג הזמן, אבל הוא הבחין בין הזמן לבין המשך. הוא אמר, המשך זה הזמן האנושי. כלומר, התחושה הזאת שאנחנו נמצאים באיזשהו קו מתמשך. הוא אומר, זה האופן האנושי לקלוט את העולם. אז מה שאומר המהר"ל, אותו דבר. המשך זה שייך לאדם, אבל כשהקדוש ברוך הוא פועל ישירות, אין משך. לכן זה הולך מהר. בסדר? לכן זה נקרא עת. עת זה משון עתה. זה כאילו זמן הווה. אין דבר כזה זמן הווה, כי ההווה אין לו משך. מה אתה אומר? יום אחד, לא יום ראשון, נכון? יפה. הוא אחד, הוא לא ראשון. כי אין לו שני, מה? כן.
אתה אומר משך ושהזמן יותר שהיום מתמשך. עכשיו, כשאנחנו אומרים זמן זה משהו שאנחנו מדברים עליו כאן, זה זמן, זה רגע מהיר.
לא, יש עת, יש עת.
זאת אומרת, אפשר להגיד שזה, עכשיו אני פה, אני יושב, ואז נגמר השיעור, אני אומר, אוי, איזה מהר נגמר השיעור, כאילו זה חלף מהר מדי.
חלף בצורה... אז מה אתה רוצה להגיד? שמה?
שלא מרגישים את המשך.
לא מרגישים את המשך, כן. אז בזמן הגאולה זה ככה. אין הרגשת המשך, הדברים הולכים מהר. ועוד יש לך לדעת, כי חודש ראשון יותר מיוחד לגאולה. אז זה ההסבר הראשון, מדוע היה צריך להיות בחודש הראשון, כי זה לא במשך. בסדר. ועוד יש לך לדעת, כי חודש ראשון יותר מיוחד לגאולה, כי כל נמצא הוא ברשות עצמו בעצם. כי מצד עצם הנמצא אין ראוי להיות תחת יד אחר, כי אם בעלי חיים שאינם מדברים, שאלו דווקא מצד עצמם בבריאותם ראויים שיהיו תחת האדם, אבל השעבוד בא במקרה. וכל עצם הדבר הוא ראשון למה שבמקרה, ומה שבמקרה מאוחר. ולכך ראוי שיצאו לחירות, שיבואו ברשות עצמם בחודש הראשון, כי זה דבר ראשון שיהיה הנמצא ברשות עצמו, כי זה מצד עצם הנמצא, שהוא ראשון למה שבמקרה. טוב, נסביר קצת, הוא משתמש פה במושגים של הפילוסופיה הישנה, לכן קצת קשה להבין על מה הוא מדבר. בפילוסופיה הישנה היו מבחינים בכל דבר עצם ומקרה. כן? יש עצם הדבר ותשעת המקרים שלו. זה ספר הקטגוריות של אריסטו. אז שם הוא מסביר בקטגוריות, הוא מסביר שכל דבר, אתה יכול לראות אותו מצד עצמו או מצד מקרב. מצד מקרב, למשל, יש חפץ, קניתי. אז עכשיו הוא אומר, זה שלי. אבל אני יכול גם למכור אותו. יכולתי גם לא לקנות אותו. אז זה שאני אומר שהחפץ הוא שלי, זה לא ההגדרה העצמית של הדבר, זה ההגדרה המקרית של הדבר. זה מקרה בו, זה לא עצמי בו. בסדר?
ועצמו, עצמו הוא העצם
שלו. עכשיו, אז זהו, אז הכוס גם יש מה לדון בה. זה, מה שעושה אותה לכוס, זה שהיא משמשת ככלי קיבול לנוזלים. אם למשל היא הייתה אטומה מלמעלה, זה כבר לא היה כוס. נכון?
הייתה מאבדת את עצמותה.
כן, זה כבר לא היה, זה לא עצמותה, נכון? מה שאין כן, אם פתאום אני אצבע אותה בצבע אחר, עדיין היא תהיה כוס, כי הצבע הוא דבר מקרי בכוס. בסדר? אז יש מה שנקרא עצם הדבר, ויש המקרה שבדבר. אותו דבר לגבי...
אז המקרה זה בעצם אופן ההופעה.
נכון. אז כאן קרא לזה ההופעה. הפנומן. כן? מה שאני קולט מן הדבר. מה?
בחודש החודש השני גם, זה גם שייך להגיד את זה על החודש השני, למה דווקא...
אני עוד לא יודע, אני מנסה להסביר. אולי כשאני אגמור להסביר, אני אבין.
לא, כי המהר"ל אומר...
אז הרי, אז תן לי רק רגע להסביר. כן. עכשיו, יש פה עוד הנחת יסוד של המהר"ל לגבי מצבם של אומות, היחס של אומות זו לזו. אומר המהר"ל, אומה צריכה לעמוד בכוח עצמה. כן? אומה היא בהגדרה עצמאית, ואיננה משועבדת לאומה אחרת. אבל זה קורה לפעמים שהן משועבדות. אומר המהר"ל, הדבר הזה הוא במקרה. כלומר, כל זמן שאומה היא אומה, היא לא תיעלם, היא לא תשתעבד לעולמים. זה בלתי אפשרי. זה מה שהוא כותב גם בנצח ישראל, בפרק א', שהגלות מוכרחת להיפסק, כי אין זה מסדר העולם שאומה תשעבד באומה אחרת. תפיסה מאוד מודרנית, אגב, של המהר"ל. ולכן הוא אומר, גם השעבוד במצרים הוא דבר שבמקרה, והעצמאות היא דבר שבעצם. בסדר? ולכן, עכשיו אומר, מה?
זה כל כך פשוט, מה שאמרנו עכשיו זה לא מובן להרבה אנשים.
מה, שהעצמאות היא דבר שבעצם? נכון, אבל אני, למשל, אני קודם כל עצמי. נגיד, מישהו הוא הבוס שלי בעבודה, אז אני משועבד לו, אבל זה דבר שהוא מקרי, זה לא אני. אני העצמי, הוא תמיד נשאר חופשי, נכון? לא, גם בזמן העבודה. כי זה שהוא משעבד אותי, זה דבר שנוגע למקרה שבי, ולא לעצם שבי. זה החלטה שלי, זה גם החלטה שלו, לא משנה. מישהו, נגיד, אפילו... השתלט עליי ומשעבד אותי. הוא לא משעבד את העצם שלי, הוא משעבד אותי באופן, את המקרה שבי, כלומר, הקליפה החיצונית של הזהות שלי. זאת אומרת, מה שעצמי בי הוא ראשוני. ראשוני וכל הדברים האחרים הם שניים או משניים. לכן אומר המהר"ל, כיוון שהמקרה הוא ראשון, זאת אומרת, כיוון שהעצם ראשון והמקרה שני, החודש שבו העצם מתגלה, דיינו העצמאות של ישראל, חייב להיות החודש הראשון.
עצם זה המהות.
יפה, לכן חייב להיות שבחודש הראשון נצא לעצמאות. בסדר? כן, מה אתה אומר?
לא, רק משהו, אמר קודם שאומות לא יכולות להתבטל. איפה המצם של פעם, איפה הרונים...
אני אף פעם לא אמרתי שאומה לא יכולה להתבטל.
אז הרב ינסח
מחדש. אני אגיד, לא, אני לא אנסח מחדש, אני אגיד בדיוק אותו הדבר. אני אגיד שאומה לא יכולה להשתעבד לנצח. כל זמן שהיא קיימת כאומה, היא לא יכולה באופן נצחי להיות משועבדת. זה נגדי להגדרה העצמית שלה.
אבל אומה יכולה להפסיק להיות
אומה? אני לא דיברתי על זה בכלל.
זה מה
שנדמה לי. בסדר? אז אתה מביא כאן מרכיב חדש, יש אומות שמתבטלות. זה נכון. בסדר?
זכותן?
לא זכותן, אבל זה המציאות, נאמר כך.
זה מציאות.
כן, אז זה מה שאומר כאן המהר"ל. מאחר והעצמיות היא ראשונית והשעבוד הוא מקרי, לכן חייב להיות שהזמן שבו משתחררים מן השעבוד יהיה החודש הראשון. מה שהוא אומר כאן. מה שאין כן בעלי חיים. הוא אומר, בעלי חיים משתעבדים לאדם בגלל שמטבע בריאתם נבראו באופן שמשועבדים לאדם. מה שאין כן אדם לאדם לא צריך להשתעבד. בסדר? אני רוצה לקרוא את זה שוב. ועוד יש לך לדעת, כי חודש ראשון יותר מיוחד לגאולה, כי כל נמצא הוא ברשות עצמו, בעצם, כלומר באופן עצמותי. כי מצד עצם הנמצא אין ראוי להיות תחת יד אחר. כי אם בעלי חיים, שאינם מדברים, שאלו דווקא כמו בעלי חיים, מצד עצמם בבריאותם, ראויים שיהיו תחת האדם. אבל השעבוד של אדם לאדם בא במקרה. וכל עצם הדבר הוא ראשון למה שבמקרה. ומה שבמקרה מאוחר, ולכך ראוי שיצאו לחירות, שיבואו ברשות עצמם בחודש הראשון. כי זה דבר ראשון שיהיה נמצא ברשות עצמו. כי זה מצד עצם הנמצא שהוא ראשון למה שבמקרה. והבן הדברים האלו מאוד, כי הם עיקר גדול מאוד. ועוד ידבר לי כמן, כי אין מיוחד לגאולה, רק הראשון. מה הבעיה?
אני לא רוצה לסבך את כולם.
אתה לא רוצה לסבך את כולם. טוב, זכותך, כמו שאתה אומר. כן? טוב. זהו, להיום, שלום.